שלום רב לכל הלומדים בשיעור וחודש טוב ומבורך גם לצופים שבבית. אנחנו עומדים באמצע של שבע דנחמתא. שבע ההפטרות שאנחנו נמצאים בתוכם הם שבע דנחמתא. כאשר מי שזוכר בפרשת ואתחנן התחילו שבע דנחמתא, ההפטרה הראשונה הייתה נחמו נחמו עמי, ובהפטרת עקב פתאום כתוב ותאמר ציון עזבני השם והשם שכחני, התשכח אישה ולאה מרחם בן בטנה, והדברים תמוהים. כיוון שהקדוש ברוך הוא מצווה את ישעיהו הנביא בהפטרת ואתחנן נחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכם, כלומר זה לא דברי ישעיהו בשם עצמו, כי הנביא מנבא בשם השם, כמו שכתוב בפרשת ראה שהנביא מנבא בשם השם, לכן כתוב נחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכם. אם ככה, מדוע בהפטרת עקב כתוב ותאמר ציון עזבני השם והשם שכחני? וזה לא בגלל שיצאנו לבין הזמנים אז שכחנו מה היה בעקב, כי גם בהפטרת ראה של השבת שהייתה נחלקו האשכנזים והספרדים מה לקרוא, כי זה היה ראש חודש. למנהג הספרדים, תתקנו אותי אם אני טועה, מנהג הספרדים קוראים עלייה סוערה, נכון? אתם מאשרים דבריי, נכון? נכון, בשולחן ערוך, סימן תף כף אי, והספרדים עושים לפי מרן, כתוב שמפטירים, אפילו שזה ראש חודש, מפטירים עלייה סוערה, לא נוחמה, הנה אנוכי מרביץ מפוך אבנייך, סתיר בספירים. מדוע הענייה סוערה היא לא נוחמה? דבר פלא. במנהג האשכנזים, תכף אני אסביר שמפטירים השמיים כיסאי, אני אסביר עוד מעט. בכל אופן, מה פשר הדבר שציון אומרת עזבני השם והשם שכחני, והפטרת ראה אומרת ענייה סוערה לא נוחמה? איך זה יכול להיות? תשובה. יחסי ישראל והקדוש ברוך הוא נמשלים ליחסים של חתן וכלה. לא פלא שעכשיו התחילה עונת החתונות כבר. מי' באב התחילו חתונות, חודש אלול, אני לדודי ודודי לי. מרשה אומר, מקדש עמו ישראל דחופה וקידושין, מתי השם קידש את עמו ישראל דחופה וקידושין? אומר המרשה, מעמד הר סיני. מעמד הר סיני, נתינת שני לוחות הברית, זה כמו הקידושין, והענן על המשכן זה כמו החופה, זה מקדש עמו ישראל בחופה וקידושין במשכן. והנה גם הנביא משתמש בדימוי הזה בהפטרה השביעית בפרשת ניצבים. אומר הנביא ישעיהו בשבת השביעית, אומר כמסוס חתן על כלה יסיס עלייך אלוקייך. ועוד נאמר כי יבעל בחור בתולה יבעלוך בנייך ומסוס חתן הכלה יזיס עלייך אלוקייך. נתאר לעצמנו חתן וכלה שקבעו חתונה ביום ט"ו באב, פתאום הכלה מקבלת מברק שכתוב במברק יקירתי כלתי האהובה, אני לא יכול לבוא לחתונה, אני שולח לך את הרב הראשי של העיר שהוא יעשה קידושין במקומי, כמו שכתוב במשנה בקידושין האיש מקדש בו בשלוחו. הכלה לא מבינה מה זה בו בשלוחו, אבל זה משנה, הולכת לשאול, אומר לה, כן, קידושין תופסים. לא מעניין אותה שקידושין תופסים, פרצה בבכי, רוצה שהחתן יבוא. מה זאת אומרת, חכה לרגע הזה כל החיים. חתן לא בא, שולח לה שליחים, נתקרקמו פניה של הכלה. עם ישראל אומר לקדוש ברוך הוא, כמסוס חתן על הכלה יסיס עלייך אלוקייך. אז אנחנו, אני קרבת אלוקים לי טוב. ואיך יכול להיות שאתה שולח אליי שליחים, את ישעיהו הנביא לנחם אותי, נחמו נחמו עמי, יאמר אלוקיכם, השליח פה הוא המנחם, אני רוצה את הנחמה מהקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, כמו שנקרא השבת בהפטרת שופטים, אנוכי אנוכי הוא מנחמכם. לכן סדר ההפטרות הוא בדיוק בסדר הזה, נחמו נחמו עמי, יאמר אלוקיכם, אבל ציון לא מרוצה מזה, ובהפטרת העקב אומרת, ואתה אומר ציון עזבני השם והשם שכחני. הוא הפטרת ראה, הקדוש ברוך הוא אומר עניה סוערה לא נוחמה על ידי שליח, על ידי הנביאים. הנה אנוכי, את רוצה את הנחמה ממני? הנה אנוכי מרביץ בפוך אבנייך ויסתיך בספירים. ואז בהפטרת שופטים, שנקרא אותה על שבת, אומרים אנוכי אנוכי ומנחמכם, מקביל לנחמו נחמו, כפל הלשון, אנוכי אנוכי ומנחמכם. ואז באמת אנחנו קוראים בהפטרה, מנבוע להרים רגלי מבשר, משמיע שלום מבשר טוב, משמיע ישועה, אומר לציון מלאך אלוהיך, כי על ידי הנחמה של ציון מתגלית מלכות השם בעולם. כמו שכותב הרד"ק בספר ישעיהו, שירושלים, מתי שהיא תחזור לידי עם ישראל בחזרה, זה גילוי של מלכות השם בעולם, כי מלכות השם הוא מכניס דיורים, הוא מוציא דיורים, מתי שירושלים חוזרת לעם ישראל, זה גילוי של מלכות השם בעולם. לכן כתוב, אומר לציון, מלאך אלוקייך. ואחרי זה בהפטרה, רוני הקרא לו ילדה, המדברת על הבניין של ארץ ישראל, כדברי הנביא ישעיה, הרחיבי מקום הולך, וריות משכנותייך יתו אל תחסוכי, הריחי מתארים ותותייך חזקי, כי ימין ושמאל תפרוצי, וזרח גויים יירש, והרים נשמות יושיבו. זה הבניין הפיזי של ארץ ישראל. אבל אחרי זה, בהפטרת כי תבוא, אנחנו רואים את הבניין הרוחני של עם ישראל. קומי אורי כיווה אורך, וכבוד השם עלייך זרח, כי הנה החושך יחס הארץ, וערפל לאומים, ועלייך יזרח השם וכבודו עלייך ייראה. דווקא מתוך החושך, מתוך הערפל של מלחמת העולם השנייה, היה חושך שחיסה את כל העולם, פתאום עלייך יזרח השם וקומה מדינת ישראל, וכבודו עלייך ייראה, ואז יש הבטחה על הבניין הרוחני של עם ישראל, כמו שנאמר, וכל בנייך לימודי השם, ורב שלום בנייך, ועוד נאמר, לא יהיה לך השמש לאור יומם, ולנוגה הירח לא יאיר לך, והיה לך השם לאור יומם, ואלוקייך לתפארתך. ויש הבטחה על התגדלות התורה בעם ישראל, עמך כולם צדיקים, לעולם ירשו ארץ, נצר מהצעי מעשה ידי להתפאר. הקטון יהיה לאלף, והצעיר לגוי עצום, אני השם בעיתה אחישנה. אם כן, שבע נחמות באמת מביאות לידי המסוס. סוס אסיס בהשם, תגל נפשי באלוקיי. הססון הוא ההשלמה. שמחה לא נזכרת כאן, למרות שאצל חתן וכלה, אומרים אשר ברא ססון ושמחה, חתן וכלה. אבל השמחה תיאמר, אומר הגאון מווילנה, שהשמחה תיאמר על נקודת ההתחלה, והססון על נקודת ההשלמה. לכן אומרים בקל אדון, שמחים בצאתם וססים בבואם. אז יום חתונתו ויום שמחת ליבו, מתי היה, כמו שאמרנו, הקמת המשכן, זה היה השמחה. ואז כשהשם שבתי לירושלים ברחמים רבים, זהו זמן הססון. לכן אמר, מסוס חתן על כלה, יזיס עלייך אלוקיי. סדר ההפטרות האלה, זה לפי פירוש של הבודרם, שככה מסביר את סדר ההפטרות. והשאלה היא, למה לא נעשה בקיצור? נתחיל רק מהפטרת של השבת. אנוכי אנוכי ומנחמכם. מה צריכים את כל הדאווינים האלה? נגיד, נחמו נחמו עמי, ואז אתם רוצים לזה, ואני השם, אחר כך אנוכי, אני הסוערה לא נוחמה, ואחר כך נתחיל ישר בהפטרה של השבוע. אנוכי אנוכי ומנחמכם, ישר לעניין ניגש. תשובה על הדבר. אנחנו אומרים, היום זה ג' אלול, יום הזיכרון של מרן הרב קוק זצ"ל. איך פירש הרב קוק את הפסוק ביגדל, שאומרים, ישלח לקץ הימין משיחנו, לפדות מחכי קץ ישועתו. מה זה קץ הימין? כולם מכירים את קץ הימין. יש הרי בדיחה ששני יוסי שריד, זה בדיחה, מתפעלים לקץ הימין. יש יוסי שריד במבשרת, הוא מתפלל, ישלח לקץ ימין משיחנו, והיה פעם עוד יוסי שריד אחר שגם הוא התפלל לקץ הימין. השני אנשים יוסי שריד מתפלים לקץ הימין. זה בשביל הבדיחה רק. אבל עכשיו ברצינות, מה זה ישלח לקץ הימין משיחנו, לבדות מחכה קץ ישועתו, אומר הרב בעולת ראייה שהזכרתי קודם בסידור חלק א', אומר, השמאל הוא העוזר למטרות העיקריות. שמטרות העיקריות הן ראויות להיקרא בשם ימין. ימין השם עושה חיל. כל המאורעות בעולם, כותב הרב, מביאים מהם למטרה הרצויה. והמטרה היא מושקפת לקוראי הדורות מראש ברוך הוא. כל תולדות הימים, כל ההיסטוריה, וכל גלגולי הגלויות של האומה, גירוש ספרד וגירוש אנגליה וגירוש הולנד, הם חוליות עוברות בשלשלת הגאולה האחרונה, שהיא תביא את המעמד התכליתי, המכוון מהוויה של האומה וכל התלוי במציאותה. על כן, נקרא הזמן האחרון שיביא עמו את אור הגאולה, נקרא בשם קץ הימין, כי אז אור המשיח יתגלה בעולם. זה נקרא קץ הימין, כלומר קץ, אחרית. אחרית כל הדברים אשר קדמו לאותו הפרק. וכל הדברים מה נקראים? מכשירים, מובילים אליו. עכשיו, מה זה לבדוד מחכה קץ ישועתו? מה התפקיד של מחכה הקץ? מתוך שהציפייה בעצמה אל השלמות האמיתית, כותב הרב, היא מרוממת את הצופה. הצופה שמתרומם במגדל, הוא צופה, הוא מצפה, הוא גם צופה וגם מצפה, הוא מחכה. למה הוא מחכה? למצב הרוחני והאידיאלי העליון, שהיא מכריעה אותו על ידי זה לקו זכות, על ידי שהוא מצפה לגאולה, אז על ידי זה הוא זוכה לגאולה. על כן מקושרת הגאולה עם החיקוי אל קץ הישועה. וישלח לקץ ימין משיחנו, לבדות את מי? חכה הקץ ישועתו. לפי זה מובן הגמרא במסכת שבת, למד א', שאומרת, שעש מכניסים את האדם לדין, אומרים לו, נעשית ונתת באמונה, קבעת עיתים לתורה, עסקת בפריה וריביה, ציפית לישועה, פלפלת בחוכמה, הבנת דבר מתוך דבר. אז אחד הדברים זה הציפייה לישועה, ויש להבין. הלא הציפייה לישועה, היא הישועה היא בעיתה הכי שנה, כמו שקראנו בנביא, ותלוי בקדוש ברוך הוא. מהו תפקיד הציפייה? לפי ההסבר של הרב קוק, זה מאוד מובן שהציפייה לישועה היא בעצמה מקרבת את הגאולה. כמו הצופה שמצפה, אז הקדוש ברוך הוא אמר שאם אתה מצפה לישועה, זה מקרב את הישועה. זה מביא את ימות המשיח. לכן כתוב לבדוד בחכה קץ ישועתו. עד כאן דברי הרב, שהיום יום הזיכרון שלו ג' אלול. והבאתי ראיה לדברי הרב מגמרא במסכת מגילה. מסכת מגילה בדף י"ז כתוב, כיוון שנבנית ירושלים בת דוד. אחרי שנבנית ירושלים בת דוד, שנאמר, פסוק, אחר ישובו בני ישראל וביקשו את השם אלוקיהם ואת דוד מלכם. כיוון שבא דוד, באה תפילה. שואל המרשע, מה ראיה מהפסוק? הפסוק אומר, אחר ישבו בני ישראל וביקשו את השם אלוקיהם ואת דוד מלכם. אז איך הגמרא מביאה מזה ראיה, כיוון שנבנית ירושלים בא דוד, זה רק ראיה שמצפים לדוד, שמבקשים שדוד יבוא, אבל לא שבא דוד. תשובה, תרצתי על פי דברי הרב קוק, שיש להמליץ על זה את הפסוק בפרשת ויתחנן שקראנו בתשעה באב, וביקשתם משם את השם אלוקיך ומצאת. כשתגיע לגלות ותהיו בשפל המדרגה, אז תבקשו את השם, וביקשתם משם, מהמקום הכי נמוך של הגלות, את השם אלוקיכם ומצאת. הבקשה מבטיחה, הכתוב מבטיח שבעקבות הבקשה, בעקבות החיפוש, יבוא המציאה. הסברתי את הוו הזאת, ומצאת, שיש וו בתורה שזה וו החיבור, ויש וו בתורה שהיא וו התוצאה. וביקשתם את השם אלוקיך, והתוצאה ומצאת. בבחינת יגעת ומצאת תאמין. אז אם אתם מבקשים את השם, תמצאו אותו. לכן חז"ל אומרים, ציפית לישועה, כי הציפייה לישועה מביאה את הגאולה. ואתה נשוב לסדר ההפטרות. אי אפשר להתחיל מאנוכי אנוכי ומנחמכם, כי הגאולה לא באה לבד, הגאולה לא באה אוטומטי, הגאולה באה בעקבות הדרישה שלנו. ראיה לזה מה שקראנו בפרשת קראה, שאת ראי כתוב לשכנות תדרשו ובאת שמה. חיבר על זה הרב קלישר ספר שלם בשם דרישת ציון. כשאנחנו דורשים את ציון, כשמבקשים מהקדוש ברוך הוא, אבל לא מתכוון שדופקים על השולחן ואומרים we want משיח now. מי אנחנו שנגיד נאו לקדוש ברוך הוא? זה כמו מזכיר את הבדיחה שאחד אמר לקדוש ברוך הוא, תראה אצלך אלף שנים בני רק יום אתמול, אז תן לי עוד איזה 70 שנה לחיות. בבקשה ממך, הקדוש ברוך הוא, אצלך הזמן זה אלף שנים בני רק יום אתמול. אמר לו הקדוש ברוך הוא, בסדר, אני אתן לך, חכה רגע. זה משהו, לא. מעט אי אפשר להגיד בבון משיח נאו, לקדוש ברוך הוא אין נאו. עבר, הווה ועתיד, הכל מקופל אצלו, כמו שהרב כותב, שלח לקץ ימין משיחינו, שכל השלבים מביאים את קץ הימין. אז אכן מסדרי ההפטרות סדרו את הסדר הזה בכוונה שהבקשה של הנחמה תבוא מציון. הנביא פותח, נחמו נחמו עמי. אי אפשר להגיע לאנוכי, אנוכי ומנחמכם, רק על ידי שעוברים דרך השלב של ותאמר ציון עזבני השם והשם שכחני, ודרך ענייה סוערה לא נוחמה, ואז ציון רוצה את הנחמה מהקדוש ברוך בכבודו ובעצמו, ואז זוכים השבת להפטרה אנוכי אנוכי ומנחמכם. הסברתי את סדר ההפטרות, ואתם יכולים להקשות לי קושייה על אשכנזים, הניחא לספרדים שקוראים את כל ההפטרות כסדר, אבל לכאורה האשכנזים מקלקלים את הסדר בזה שהם קראו בשבת את ההפטרה של השמיים כסאי וארץ אדום רגלי, אז התקלקל כל הסדר. אז מה בא ללמד אותנו הסדר הזה של האשכנזים, ומה עם סדר ההפטרות שאנחנו לומדים מכאן? תשובה פשוטה, שגם לפי מנהג אשכנזים מפטירים בנחמה בפרשת ראה, כי אומרים כן אנוכי אנחמכם ובירושלים תנוחמו, וריתם וסס לבכם ועצמותיכם קדשת תפרחנה. אם כן, גם למנהג אשכנזים מזכירים את העניין שרוצים את נחמתו של הקדוש ברוך הוא, עובדה שהנביא ישעיהו אומר כן אנוכי אנחמכם ובירושלים תנוחמו. אבל אני רוצה לסיים בעוד נקודה אחת חשובה, מה לומדים ממנהג האשכנזים, וגם הספרדים יודו לעיקרון שאני רוצה ללמוד. אז קודם כל אני רוצה להפיס דעת האשכנזים, שאני הקשיתי קושייה שנייה מה יהיה עם הסדר של ההפטרות, והפסדנו הפטרה אחת שעניה סוערה לא נוחמה. תשובה, שהפטרה זו נשלים אותה בכי תצא השנה. תמיד בכי תצא הורים הפטרת אורניה קרה לו ילדה, שזה בישעיהו נון ד', וענייה סוערה זה גם בישעיהו נון ד'. אז השנה למנהג האשכנזים בהפטרת כי תצא נקרא שתי הפטרות, גם את הפטרת ראה שדילגנו עליה קודם השבת, ונקרא את שתי הפטרות בהפטרת כי תצא. זה עניין אחד. אבל אני רוצה לסיים ברעיון שמה שלומדים מכאן. יש, אפשר לשאול שאלה מעניינת מאוד, והיא שאלה כזאת. ראש חודש שחל בשבת, כמה פעמים בשנה זה יכול לצאת? כמה? פעמיים? יכול הרבה פעמים לצאת. יכול לצאת בחודש חשוון, יכול לצאת בשבת חנוכה. ראש חודש שחל בשבת.
בשנה אחת.
בשנה אחת, שתיים, אבל כאילו בסך הכל יכול לצאת מספר פעמים. והנה, לגבי סדר הפטרות, יש לי שאלה מעניינת מאוד. יש, לפני שבע דנחמתה, יש תלתה דפורנותה. תלתה דפורנותה זה דברי ירמיהו בן חלקיהו, הפטרה ראשונה, אגר ירמיהו שימו דבר השם, בית יעקב וכל המשלחות בית ישראל, אחר כך שבת חזון. מה קורה תלתה דפורנותה, בהם יש ראש חודש אב? מה קורה כשחל ראש חודש אב בשבת? קוראים בשמיים כסאי? לא. קוראים את ההפטרה של תלתה דפורנותה, ולא קוראים. ודווקא בשבע דנחמתה קוראים. מה פשר הדבר למנהג האשכנזים? שאשכנזים בשבע דנחמתה קוראים השמיים כסאי. לפי איך שהסברנו, זה מתורץ. למה? כי התלתה דפורנותה, אם נקרא את ההפטרה של השמיים כיסי, זה הפטרה של נחמה, אבל לא מתאים לקרוא אותה בתלת פורנותה. מה שאין כן הפטרה של הנחמה, של ענייה סוערה, שדחינו אותה השבת, אנחנו נשלים אותה, אם ירצה השם, בהפטרת כתבו, בכית היצא. אז זה התירוץ. אבל מה, בעקבות איזה כלל דחינו בשבת שהייתה, בעקבות איזה כלל אנחנו דחינו בשבת שהייתה, דחינו את עניה סוערה. אני רוצה להוציא את הכלל מזה. מה הכלל? תדיר ולא תדיר, תדיר קודם. מה אומר תדיר ולא תדיר, תדיר קודם? יש בחור ישיבה אחד שהוא יודע לחדש חידושים, אז הוא פעם אחת לומד, מחדש הרבה חידושים. ויש אחד שהוא תדיר, לומד כל יום, כל יום, משנה אחת, שתי משניות, כבר גמר כל השס. מה הכי טוב? תדיר עדיף מהנדיר. התדיר נותן את הקביעות. אז יחד עם ראש חודש אלול, ראש חודש אלול בעצמו, מה קראנו בקריאה בתורה? קראנו על קורבן התמיד, וגם קורבן ראש חודש. מה אומר קורבן התמיד? קורבן בבוקר וקורבן בערב. שהמתמיד הוא בעצם הזוכה, המרוויח, הוא התדיר, הוא קודם. אז אני אומר, בין למנהג אשכנזים, בין למנהג הספרדים, שניהם מסכימים לכלל, שיש כלל כזה, תדיר ולא תדיר, תדיר קודם. מה מלמד אותנו? שהדבר התדיר יותר עדיף מהדבר הסנסציוני, המחודש, הגדול. להפך, הדבר התדיר הוא נותן את אותותיו. למשל, דוגמה ניתן מההלכה. אדם יש לו 1,000 שקל לתת צדקה, הוא יכול לתת אותו לפעם אחת לתת צדקה 1,000 שקל, ויכול כל יום לתת 10 שקל לזה ולזה ולזה, לתת 100 פעמים 10 שקל, או 10 פעמים 100 שקל, או פעם אחת 1,000 שקל. תגידו, נו, 1,000 שקל זה נתינה חשובה, שייתן פעם אחת. לא, אומר הרמב״ם, כתוב בפרקי אבות, הכל לפי רוב המעשה. כשאדם מרבה בפעולות, אחרי הפעולות נמשכים הלבבות. אז זה מלמד אותו להיות נדיב, מלמד אותו להיות צדיק. קונה בריבוי הפעולות, קונה מידת הנדיבות. ככה מידת התדיר. התדיר עושה רושם בנפש, דבר שאדם עושה אותו באופן תדיר. שם בתחילת חודש אלול, נלמד מזה לשקוד על לימודינו, להיות תדיר, להיות קבוע בבית המדרש. אבל יש אנשים שבאים שיעור אחד כן, שיעור אחד לא, שיעור אחד לא, שיעור אחד כן. אני רוצה לעשות לי כוס קפה בבוקר, אז מה קורה? אני מחמם לי את הגז, אוי, היום חם, לא רוצה חום, יאללה, נחבא אותו. נחבא אותו באמצע ההדלקה. אז אין לי קפה. אחר כך אני אומר, לא, אני צמא, רוצה, נו, נדליק עוד קצת. מדליק את הגז עוד קצת, שוב מחבא. שוב מדליק, שוב מחבא. אז זה כתוב, מי שלומד לפרקים, תורתו נעשית קרעים קרעים, זה כמו הגז, אין לך כוס קפה, לא חיממת את המים, צריך קביעות. אם כן, הקביעות בלימוד, הקביעות בשיעורים, הקביעות בסדרים, היא נותנת הרבה. אז עשה לנו קביעות בסדרי הלימוד, סדר א' לומדים סדר עיון, סדר אחרי הצהריים סדר בקיאות, גם הזכרתי ללמוד מתנה, מחשבה, משניות, תורה, נח, הלכה, וקביעות בחברותה, מי שצריך חברותה יכול לגשת אליי ואני אעזור לו. כמיטב יכולתי למצוא חברותה, אז הקביעות בלימוד היא סוד ההצלחה, והתפלל שבזכות הבקשה של הגאולה יתקיים בנו הפסוק שהרב אומר, ישלח לקץ ימין משיחנו, לבדות בחכה קץ ישועתו, נזכה לגאולה השלמה. חודש טוב לכל הציבור, חודש אלול טוב.